ברכה לכל בית ישראל בארץ ואירלנד, והיום אנחנו בעמוד 439 בספר ממריה באגדות רבה בר חנה, אגדה י' א', ואמר רבה בר חנה, זימנה חדה כזלינן במדברה. פעם אחת הייתי הולך במדבר, והתלווה בהדן ההוא תיעה, התלווה איתנו בדואי, כן, סוחר ישמעאל, תיעה. דהבה שקיל עפרה ומורח לי, היה לוקח עפר, מריח אותו, ואמר, האורחה לדוכת הפלן, והאורחה לדוכת הפלן. כלומר, כאן הדרך למקום פלוני, כאן הדרך למקום פלוני. אמרינן לי, כמה מרחק אינן ממאיה? שאלתי אותו, מה המרחק בין כאן לבין מים? אמר לן, הבו לי עפרה, אמר, תנו לי עפר. יבינן לי, ואמר לן, תמנה פרסה. אמר, הוא הריח, נתנו לו, הוא אמר, 8 פרסאות. תנינן, ויהבינן לי, פעם שנייה נתנו לו, תניינן הכוונה, אמר לן, דמרחק אינן, תלתה פרסה. זה, הוא אמר לנו, עכשיו זה 3 פרסאות. הפחית לי ולא יחילת לי. כשהפכנו את האפה, הוא כבר לא יכול היה לדעת. הפכנו את האפה. טוב, אז אנחנו שוב חוזרים לעמוד 439, בכלל, אמר בתחילה בכל דברה שהולכים בספינתה, רק במאמר שלפני זה ובזה, המאמר סיפר שהולכים במדברה. מה? כן, מדברה. בריקום הקודם זה הספינתה, פה שניים, שתי אגדות עם מדברה, מדבר. ושורש חילוק העניינים הוא, כי הים והיבשה הוא נגד, כלומר כנגד, התורה הנגלית והנסתרת. כן, הים מסתיר מה שיש בתוכו, אז זה כדי הנסתר. מדבר זה הנגלה, מה שאתה רואה, זה גלוי לפניך.
כבר בזוהר.
מה?
המשלה.
כבר בזוהר, ואז מה?
לא,
זה... בסדר, הוא למד זוהר, הרב קוק, אני יודע. כן, כן. כן, חוכמות שמדברים, ושורש החילוק העניינים, כי הים ובשור כנגד תורה נגד ונסתרה, חוכמות שמדברים בעניינים עליונים ונסתרים בענייני הנשמה, הם עניין הים, הם מדברים בענייני הגוף, המעשים והמידות, עניינם יבשה. אך ביקור התורה במדבר, שהוא הפקר לכל, ודברי הגר"א ז"ל על דברי התיקונים, דרעיה מהמנה בקע ימה במטה דילה, ובסוף יומיה יבקע ימה דאורייתא בקולמוסא דילה. כלומר, מה הוא אומר שמה בתיקונים, שהרועה הנאמן, זה משה, בקע את הים במטה שלו, אבל באחרית הימים יבקע את ים התורה בקולמוס שלו. אז כלומר, מטה זה גדול, אבל יש קולמוס, וזה גם יכול לבקוע את הים, זה עת. עת, עת, כן, שבו כותבים ספרי תורה וכדומה, קולמוס שלו. בערבית, יודע מה זה? קלם. קלם זה קלם, סליחה, קלם זה עת בערבית. כן. דהיינו שהנסתרות יהיו גלויות ויהפך ים ליבשה. זאת אומרת שהוא בוקע את הים, הרי זה הים, הכל נסתר, אבל אם אתה פותח אותו, אז רואים מה שיש בו, אז הוא יגלה את הנסתרות. להיות בו דרך לעבור ברגל נוח להשיג. והוא עניין התיה. כי התיה, אמרנו, הבדואי הזה, שמתלווה אל רבה בר חנה. מצינו גם כן בזוהר, כמה פעמים שהיה עמהם תיה. והוא מעלה מיוחדת בחוכמה, שמצינו שני עניינים בתורה ולומדיה. כי חז"ל אמרו, הכל צריכים למריח חיטיה על סיני, זאת אומרת, לאדם שיש לו בקיאות, הוא עדיף על אדם שהוא חריף בלימוד, כי כולם צריכים לבעלי החיטים, כלומר, הבסיס, כולם צריכים אותו, ולכן אדם שיש לו בקיאות בלימוד, הוא נחשב לבעל החיטה. לכן יש לו עדיפות, סיני ועוקר הרים, סיני עדיף. כן. ורוב תבואות בכוח שור, קרא רב יוסף, אבן ענף של יוסף, רב יוסף היה ככה אומר על עצמו, רב יוסף היה אדם שהתכונה העיקרית שלו הייתה הבקיאות. אם כן דומה, עניין פעולת חכם על התורה לפעולת השור העובד ומוציא תבואות מהארץ. להיות לחם להחיות בהם את האדם, בלחמה של תורה. ונקראים גם כן תלמידי חכמים, מחצדי חקלה בלשון הזוהר. מה זה מחצדי חקלה? קוצרי השדה. ויש במקרא גם כן עניין סחורה על השגת התורה. איך כתוב? כי טוב סחרה מסחר כסף. הייתה כאוניות סוחר. והתייעה זה סוג של סוחר. והחילוק שבין עובד האדמה לסוחר. כי העובד יושב במקומו, ועובד ומוציא לחם. והסוחר סובב והולך לקנות סחורה מקובצת. והוא נודד ממקומו תמיד. כן, יש בחינה בחכמים, שהוא עומד במדרגתו ובמקומו ועוסק בתורה וחוכמה ואינו נד והולך. כן, זה, הוא קבוע, אתה יודע בדיוק מה הוא עושה, מה סוג החוכמה שהוא עוסק בה. ויש כת חכמים שמעיין בחוכמתו על ידי סיוע של כל הדברים שרואה תחת השמש, ובכל חילוקי בחינות הנבראים. זאת אומרת, הוא מתעניין בכל דבר, ודווקא מדברים שהם רחוקים לכאורה מעולם הלימוד, משם הוא מוציא רעיונות חדשים. כן? מה שקרה שבא ממרחק לחמו. כן? וגם בוחן הרבה דברי תורה מנפשו והולך מדרגה למדרגה לבחון דרכים ונתיבות של תורה. גם הוא מכין איך להתנהג בפועל בקדושת התורה, ובאיזה דרכים יגיע על ידה למעלות עליונות, בין על ידי התורה שמחדש בעצמו, בין מה שחכמים אחרים מחדשים, והוא דוגמת הסוחר, המזמין את הסחורה לפני הקודים. אז אם אנחנו מבינים עד עכשיו הרוצה הרב קוק, רוצה לומר שרבה בר חנה הבין שלעתיד לבוא, דברי תורה סודיים יהפכו להיות גלויים. ומי שעוזר לזה זה הסוחר. מי זה סוחר? תלמיד חכם שהוא מחבר את הכל. למי מתכוון הרב קוק? לעצמו. כן, ברור. והנה. ללמד, כן, הוא גם מגלה את הסוד, הוא הופך אותו לפופולרי וכו'. והנה, ללמד לכל אדם, דרכו ומעלתו, איך יתנהג בענייני שלמותו, הוא לימוד גדול ונורא. כמו שכתב, הגרא במשלי. כי לכל אחד אורח מיוחד לפי עניינו, כלומר, הדרכה שאתה נותן לאדם מסוים, איננה מתאימה לאדם אחר. ואין דרך שלמותו של זה שווה לשל זה, כשם של פרצופיהם דומים. ואין בדברי הגרמה חלוצתו, בפירושו לדרה רבה, זה נקרא אדיר במרום. על פסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה. ויש דרך להבחין, מעלת כל אחד מצד דרך נפשו ונשמתו, בין בשורש קדושתה ממקורה וערכה מצד עצמה, בין לפי מעצב, מעשיו וענייניו. כלומר, אתה יכול, כשאתה רוצה לי, לעזור למישהו, לתת לו איזשהו כיוון, אתה צריך לבדוק שני דברים. א', את ערך נפשו מצד עצמו, ב', מצד המעשים שהוא בפועל עושה. אומנם יש חוכמה גדולה להכיר גם כן מגופו של אדם, את כל ענייניו ודרכי תיקונו, כן, זה מה שנקרא חוכמת הפרצוף, כי הדבר פשוט אחרי אשר בצלם אלוהים ובמחוגה אלוהית נעשה הגוף, וכשם שיש להשכיל מעניין הגוף, גם כן כמה עניינים בענייני אלוהות, כמו שכתוב מבשרי אחרי זה אלוהה, כן, הרי עולם הספירות מסודר כמו מבנה גוף האדם, על אחת כמה וכמה שיש להבחין ענייני הנפש על ידו, והמשכיל בזה כמו בעניין זה ספר תולדות אדם, שכתב הרמב"ן בשם רב שרירה, שיש דרך חוכמה להכיר בפרצוף האדם כל דרכיו ומעשיו, וחהובה בזוהר פרשת יתרו, כן, שמה יש פרשת ותת יחזה, שמה הזוהר מעריך מאוד בחוכמת הפרצוף וכף היד וכדומה, וכן מסופר בשם מערי, גם כן שהוא היה כזה, שהיה מסתכל על גופו של אדם וידע הכל, אם כן, ידע גם כן מעניין גופו איזה דרך זו ילך לקנות כל המעלות האפשריות לו משלמות הקדושה. ויש חוכמה בזה להכיר בריח ממש, במריח. ויש גם כן בחינה בעניין הריח שהוא רומז על השגה גדולה, ואני מבוררת הרבה. כמו שכתוב מקום אחר, כי החוש הוא מבורר, אבל אין השגתו בעניינים נשגבים, והשכל יש בו לפעמים ספקות. אבל השגתו נתלית בנשגבות, אבל הריח הוא מיוחס לנשמה, והוא הנאה, נעלה מאוד מבורד של כל פנים הוא חוש. גם הרב קוק כשהיה ילד קטן, היה מריח ריח של בית הכיסא כשהיה עובר ליד כנסייה. למרות שהיה מדובר במקום נטוע היטב, בגנים והכל. זאת אומרת שיש, מה?
ארפילתואר.
ארפילתואר מביא את זה, כן. כן, שתי שורות. אז זה קובץ בית. אז מה שהוא היה גם יודע להריח, אם כן, יש גם מעלה שנקנית בריח. רבי חנניה, בן הקשב.